טוב, ערב טוב, אנחנו נמצאים, ברוך השם, יום חמישי בשבת קודש, חב דלת כסלב, זה יוצא מילה איזה? קד. נו, אין כמו קד להסגיר לנו את חנוכה. אנחנו יודעים שנכנסו יוונים, שנכנסו חשמונאים להיכל, מצאו קד קטן, והנה של חנוכה, הוא בא מאותו שמן, הקד הזה, שהיה בחותמו של כהן גדול. אבל לפני שאנחנו נתחיל בשיעור, אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואה. לרפואת התינוק, יאיר ניסי, בן בת, רוני בת ציון, שיחזור לאיתנו הראשון, כמו שאמרנו. אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתנו, ובוודאי, בוודאי, יחזור לביתו בשלום, בריא ושלם, בכל איבריו. ובכל גידיו יזכה לאריכות ימים בבריאות. אנחנו גם נקדיש את השיעור לרפואת האמא של אשתי שנמצאת בבית חולים, נעמי בת שולמית סלמה, ובכלל לכל חולי עמו ישראל. אני לא יכול שלא להקדיש את השיעור היום לעילוי נשמת ראובן בן יפת חסן, האח של גיסי שנפטר ביום שישי שעבר, שדברי התורה יהיו לעילוי נשמתו. ובכלל, לכל אלה שזקוקים לישועות ולנחמות ולברכות, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם מקד הישועות עד תום, וכמו שבקד של פה של סוכו של חנוכה, הקד הזה היה בונס ופעל מעל הטבע, גם הקדוש ברוך הוא יפעל כאן כלפי כולם מעל הטבע. ודבר חשוב להגיד מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. היום יצטרף עוד יהודי לאותם שרשרת הדורות שמורים הלכה לישראל. אנחנו זוכים, אני אגיד את זה למרות שאני יודע שקשה יהיה לו לשמוע, אבל מהיום הרב בועז היום קיבל את האישור לסמיכה מהרבנות הראשית. יש לנו עוד אחד מהחבורה, הרב בועז, שברוך השם שהקדוש ברוך הוא ירבה גבולך בתלמידים, שתדע לפסוק הלכה לאמיתותה של תורה. והרי אני מברך אותך בכוח האדמו"ר, ונותן לך את הסמיכה שלו, ותמשיך להגדיל תורה ולהדירה ורוח ההלכה והחסידות, ושהפסיקות שתפסוק, אתה יודע, יש להם משמעות. כל פסיקה שלך כאן היא פסיקה בבית דין של מעלה, כי כל מי שמוסמך יש לו כוח לפסוק. אנחנו יודעים שבית דין של מעלה אתה פוסק, בית דין של מעלה מקבל. אז שהקדוש ברוך הוא תן לך את הכוחות הראויים לכך, כי אני אומר לך מניסיון, זה עבודה קשה וצריך הרבה כוח. אבל באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח. כוח, אתה יודע, כוח זה שתי ידיים. כי בכל יד יש 14 פרקים. וצריך שתי ידיים בשביל זה. ויהיו ידיו אמונה עד כל הזמן. וכשנחלשים ועייפים, אז גם לרב מותר קצת לישון. וכשנחלשים, גם לרב מותר קצת לאכול. הוא לא חייב, אבל הוא מותר לו. אבל שידע. אמר האדמור זצ"ל, שכל אחד ואחד שמקבל סמיכה ונכנס להורות הלכה לישראל, יש בו כוח חדש. כי מי מקבל או מעביר את הכוח להורות זה משה רבן. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. ומאותו כוח, יש לכל אחד ואחד מישראל שמקבל סמיכה, מאותו כוח של אספה לי. ומה זה העניין אספה לי? הרב בועז. זה אדם צריך לאסוף, ולאסוף, 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 מזקני ישראל. צריך להיות צמוד, ולשאול, ולדעת שיש תמיד יותר גדול ממנו שצריך להתייעץ איתו. אבל מצד שני, הגמרא בסנהדרין אומרת, לגבי דיין שפוסק, צריך לראות כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו וגיהנום פתוחה לרגליו. כלומר, מצד אחד צריך ממש לפחד. שם אכל ושלום יטעה, ויתאה. אז אני מברך אותך, ואני בטוח שכל השומעים כאן בשיעור מצטרפים לברכה, שלא תצא תקלה תחת ידך. אמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת שבת דף כ"א, תנו רבנן, מצוות חנוכה, וזה הכנת הכלים לחנוכה, כמו שאנחנו נהגנו כל שיעור, איש וביתו במהדרין נר לכל אחד ואחד. וצריך להבין, אומר האדמו"ר, מה סדר סדרו חכמי ישראל באמירתם שהולכים מאחד ומרבים עד אשר נר לכל אחד ואחד. ואמר האדמו"ר, זכותו יגן עלינו בשם הסבא קדישא, בעל היכל הברכה, הנה עיקר מצוות חנוכה נר אחד, להמשיך אור הכללות, האור הכללי, שכולל כל השבעה, של כל שבעת הנרות שבמנורת המקדש, באחדות אחד. ולכן, באמת די בנר אחד לכל לילה. נר אחד, כי הוא עיקר הכללות. הרי גם במנורת המקדש, כל הפתילות, כל האש היו מכוונים לנר האמצעי. כלומר, הכל התאחד באחד, שהוא היחיד שיש לו חיבור לכולם. כי כל מנורה יצאה ממנו, אז היא כבר יצאה. אבל מי היחיד שכולם יוצאים ממנו? זה האמצעי, הנר האמצעי. ולכן, כי שבעת הנרות, רבותיי, שבעה שמות. כל נר ונר, הוא מייצג שם אחר משם מבית. שם מבית, אנחנו נזכיר אותו בקצרה, זה מה שאנחנו אומרים, וחלק מן הקהילות, אנא בכוח גדולתי מנחה, תתיר צרורה, ראשי תיבות, א' ב' ג' וכו'. יש שם 42 שמות שיוצאים מהשם הזה, מהפסוקים הללו. ומה העניין הזה? שורש של השם הזה הוא משיבת המלאכים שמתו. זה מי, אנחנו נלמד בלי נדר בעזרת השם את חיים. ושם זה היה בתחילת הבריאה, עוד לפני שנשבר הכל. עצם מיטתם התחילה השבירה, שפה אתם זוכרים, בתחילה התווכחנו איך קוראים לזה. משיבת המלאכים שמתו, והיו בתיקון. איפה בא התיקון לאותם שיבת המלאכים? מלך הדר, שכולל את כל השיבה באהבה ובאחדות אחד. לכן קראו לו הדר. אנחנו יודעים שכתוב בתורה, ולוקחתם לכם פרי עץ הדר. למה הדר? כי הוא כולל את כל היופי שיש. והמהדרין, נר לכל אחד מבני הבית, שיתפשט האור בהתפשטות לכל אחד כפי השגתו. יש אחד שמבין יותר, יש אחד שמבין פחות, כנגד ארבעה בנים, דיברו, יש כל מיני תפיסות בעולם. ואז, יש אותה שיטה שאומרת שכל אחד מבני הבית מדליק. מה הרעיון פה? שכל אחד לפי היכולת הרוחנית שלו יקבל מהאור. כי המהדרין, מה זה מהדרין? הם הכולל שמתפשט, מתרחב לכולם. אומנם זה יוצא מאחד, אבל יש לו מטרה לתת ולהעניק לכולם. לכן נר אחד שהרי אור כולל. אמרנו שהנר האחד הוא האור הכללי, נכון? שממנו מתפרדת המנורה למספר קנים. אבל זה לכל אחד. שהרי הוא מתפשט באורו לכל אחד ואחד. ואמר הסבא הקדוש הלאה, והמהדרין מן המהדרין, שהוא הכולל שאינו מתפשט אלא דרך נס. כלומר, מה שהגמרא אמרה שיש שלושה כיווני הדלקת נרות. אחד נר אחד, שהוא מרכז את הכל באחדות. השיטה השנייה, זה נר לכל אחד ואחד. כלומר, עדיין רק נר אחד, אבל כל אחד לעצמו. כל אחד לפי הכלים שלו. המהדרין מן המהדרין, מה אמרנו בגמרא? נר לכל אחד ואחד, ומוסיף והולך. זה כדי שאותו האור הכללי הזה הוא מעל הטבע, והוא צריך להתפשט. זה שלושת העבודות. כי חנוכה הוא להמשיך בגלות ובלילה תוספת אור מאור אינסוף. אור אינסוף הוא צדיק עליון. ולמה? כי בגלות אין שם אלא ספיחים. אנחנו נמצאים בגלות, לא עלינו, שהשם יגאל אותנו מהרה. בגלות אנחנו חיים כמו ספיחים של שביעית. זה משהו כזה שנשאר אנחנו לא באמת חיים את הקדושה בקדושה המלאה שלה. אנחנו חיים באור של הקדושה. אנחנו רואים אותה מרחוק. ומה הדבר דומה? לאדם שהולך בחושך. גם הולך בחושך. אבל מרחוק הוא רואה מנורה. אז העיניים שלו כל הזמן נראה מנורה. אז ממה הוא ככה מוביל את דרכו בחושך? מהכוח של האור הרחוק הזה. אבל לידו אין אור. הוא נהנה מאיזה אור רחוק. ככה להבדיל, אנחנו בגלות, כשאין בית מקדש, אנחנו רואים את האור מרחוק. לא מרגישים את הקדושה של בית המקדש. איך אמור הגמרא אומרת שבירושלים, עיר הקודש כשהיה בית המקדש, לא היה אדם אחד בחטא, אפילו יום אחד. לא היה. כי אם אדם כבר חטא, הוא מיד היה מתעורר תשובה, רואה את האשן עולה, רואה את האש הרבי, איך הוא יכול בכלל לחתור? אין מצב. לכן, הקדושה הזו של ירושלים, השפיעה על כל אחד מתושבי ירושלים, שבין החומות. ככה האור בגלות, זה רק מרחוק. כך כותב גם רבנו הארי בשעה בפרי עץ חיים. זה צריך להיות דנטה, זה טעות. והיה הנס הזה, בהימשכות האור והייחוד למקום חושך ולילה וגלות, שיהיה גם שם תוספת אור. אור חדש ולא ספיחי. וזה היה בכוח הדלקת הנרות, ואנחנו יודעים שיהודים בגלות היו מדליקים את הנרות, היו מרגישים משהו אחר. זה היה חיבור כזה לקדושה הישנה, לעולם ההוא שאנחנו מתגעגעים אליו. כי אור הנר היה מאיר בכוח השמות, הקודש שיש בו, את הנר, את הנפש והרוח של האדם. היה נותן בו עוצמות חדשות בחנוכה דווקא.
איך זה שזה דווקא בגלות ולא בארץ ישראל?
גם בארץ ישראל. כי אנחנו מדברים פה על גלות שכינה, לא על גלות פיזית. לכן זהו חנוכה. למה נאמר חנוכה? חנוכה זה דבר חדש. אנחנו חונכים דבר חדש. על האור החדש שנעשה בכל יום חינוך על דבר חדש. כל יום נר בפני עצמו. שתואם בכל יום אור חדש בעבודת השם יתבורך. כל יום מדליק נר חדש. כל יום הוא מתעורר מחדש. כל יום יש התקדמות של נפלאות חדשות. אשרי לזוכה לחזור בנועם השם. הוא ממשיך הסבא וכותב, הוא משורש הכולל, שהוא בחינת כתר אינסוף, התחדש ממנו אור חדש לכל מי שמתפשט ממנו, יוצא ממנו. וזהו המעדר מן המעדר. זה אומנם בדרך נסתרת, כי זה נס, אבל אם מעדרים מן המעדרים מניחים שיהיה כל אחד מבני ביתו מדליק נר אחד, הוא גם כן בכלל מעדרים מן המעדרים. למה? כי גם מי שרק מדליק נר אחד לכל בני הבית, ואמרנו שזה כנגד, איך אמרנו? המעדרים מן המעדרים, שכל אחד מדליק לפי היכולת שלו. זה גם כן מעדרים מן המעדרים. למה? כי השפע מתפשט לפי הכלים של המקבל. ולא רק האבא שמדליק לכולם. לכן, זה הגמרא אומרת, מעיקר המצווה נר אחד מספיק, כי זה האור הכללי שכולל את כל האורות כולם. וזה ככה נוהגים אחינו הספרדים, שלוקחים את האור האחדות, שזה באמת מאחד את כל בני הבית, ונותן לכולם מאותה התפשטות של האור. יש הנוהגים שכל אחד מדליק רק נר אחד כל יום, וזה כנגד האור האישי הפרטי של הכלים של המקבל, ויש המעדרים אל המעדרים שכולם מדליקים ומוסיף והולך כדי שאותו אור כללי יתפשט לכל מקום ומקום. טוב, עד כאן דברי רבנו הסבא הקדוש המהרי. והנה דרך דבריו הקדושים בידוע, כך אמר האדמו"ר, שאבי אדוני זקני, סבא רבא שלו, המהרי, היה מדבר ברוח הקודש ממש. וצריך לבוא לבאר את סדר הנרות של חנוכה בכלל. ידוע כי חודש כסלב היה גילוי פנימיות התורה. ואיך אנחנו יודעים את זה? היות והקודש ברוך הוא הסתכל באורייתא, וברא אלמה. כוח ההסתכלות הזו של הקודש ברוך הוא, שהסתכל בתורה, וברא עולם, זה הסתכלות, כך כתוב. כתוב שהסתכל באורייתא. מכל ההסתכלות הזו, ההסתכלות הזו פעלה שיהיה גילוי גם במקור העליון לניסים בעולם. כי כל בריאת העולם היא נס אחד גדול. כל העולם כולו עומד בנס. לכן אנחנו אומרים כל בוקר, המחדש בטובו בכל יום, מה זה בראשית? כי כל יום זה נס מפני עצמו. שהעולם ממשיך לנהוג כמנהגו. ולא סוטה, ולא משתולל, ולא עושה מה שהוא רוצה. מישהו שומר עליו. זה נס. כלומר שבחודש זה, כסלו, הכל יתהפך לטובה. הכל יתהפך לטובה. באופן שנירה ונגלה, בחינת להינתן דת בכל מדינה ומדינה, מתוך המגילה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים לאיזה יום? הזה. כלומר, שידוע לכל העמים שהם שרי אומות העולם, שם למעלה, להיות עתידים ליום הזה, זה חנוכה, שזה המקדש הפנימי והגלוי, והכללי. כלומר, שרי מעלה, עתידים ביום הזה של חנוכה להבין שעם ישראל הוא עם קדוש. לכן, מה הייתה מטרת היוונים? או מה הייתה תקוותם הנכזבת? לא נשמיד את עם ישראל פיזית. מה הם רצו מהם? שימירו את דתם. זה הכל. תהיה יווני יהודי. יהודי טוב. תלמד בבית מדרש בבוקר, בצהריים, תבוא לאצטדיון, תהיה בעניינים. ולאט לאט להרחיק אותם ממקור הקודש. כי זה היה העניין של שרי אומות העולם בתקופת יוון.
איזה בית מדרש בבקר? רצחו על למותם
אותם. לא, אבל לא היה, לא, כן, אחר כך, בגזרות, אבל בהתחלה יוון, כן, בתחילת כיבוש יוון, הייתה אוטונומיה דתית. אבל חבר'ה, קדימה, צריכים לא להניח תפילין, זה היה בשלב הבא. אבל בהתחלה היה צורך, כן, שלום עליכם, היה כן, תלמוד תורה ומצוות, לא מפריע לנו, אבל להיות יחד איתן. לכן, מן הנקודה הזו, של התפשטות, והופעת אור חדש בא מכוחה של התורה, הסתכל באורייתא. הכל עכשיו אנחנו נבין את דברי רבותינו ז"ל, שבחודש כסלו הוא כמו חודש סיוון. חודש סיוון היה חודש של מה? גילוי תורה, מתן תורה, על כל ארבעה הפנים שלה, פרדס. זה היה בסיוון, שהרי חודש סיוון הוא שלישי מניסן, ניסן יר סיוון. וניסן, משנה במסכת ראש השנה, הוא ראש השנה, למלכים. נכון? ואחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. וחודש כסלו, הוא גם כן שלישי. תשרי חשוון כסלו. הוא שלישי מתשרי. אז אם ככה יש לנו שני חודשים שמקבילים. במספר השנים למלכים ורגלים, סיוון הוא השלישי. במניין השנים של כל באי עולם עומדים לפניך כבני מרום, זה ראש השנה, והוא גם כשלישי, זה כסלו. אלא שאמר האדמו"ר שיש הבדל בין חודש ניסן לחודש תשרי. בשביל שהחודשים הם סגולה. כשאנחנו אומרים את המילה חודש, אנחנו אומרים את המילה חדש. הרי החודש הוא מתחדש, הלבנה מתחדשת. יש חילוש של האור הראשוני. איזה אור ראשוני? שהקדוש ברוך הוא בורא. ביום הרביעי יש שני המאורות. יש חילוש של גילוי מאורות. כל ראש חודש יש גילוי מחדש של הבריאה בצד של המאורות. ויאמר אלוקים יאור. ויאור. כי בחודש ניסן הוא שייך לעבודת הצדיקים. וזה אנחנו לומדים מיציאת מצרים. שמצרים הייתה כמו מעבר של גרות. בני ישראל עבדו להיות מעבדים לעובדי השם. ובידוע שגר שנתגייר הוא כמו קטן שנולד. גר שהפך להיות יהודי הוא כמו תינוק חדש. זה בא לידי הלכות מורכבות מאוד. אמנם לא עושים את זה ולא יגידו לעשות את זה, ואם מישהו ירצה יגידו לו לא. אבל למשל, אם אב ובת, אב וביתו גוי, מתגיירים, הוא יכול להתחתן איתם. וזה גילוי עריות ממש. מבחינת ההלכה מותר לו. אין קשר ביניהם. אח ואחות, אין הכל. הם לא עושים את זה. כי גר שמתגייר באמת, מבין את המשמעות הפנימית של זה. הוא לא רוצה את זה. אבל מבחינת ההלכה, הוא תינוק חדש. אין קשר. היציאה ממצרים לעבדות, מעבדות לפרעה, להיות עובדי השם, זה כמו גרות. ואז זה בחינה של צדיק. כי גר יהודי שהוא תינוק, כל תינוק שנולד הוא במדרגה של צדיק. עוד לא חטא. ושום חטא או עניין שלא ראוי לרצון השם אין בו. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, יסוד היסודות. ועמוד החוכמות.
היה לך זקה, זה לא...
כן. לא, זה גם במורה. לידע שיש שם מצוי ראשון, זה מופיע ביד, נכון? באמונה ודעה, נכון. משום כך, אין האדם יכול לחתוך בכלל, כמו תינוק. שהוא יודע, יסוד היסודות ועמוד החוכמות שיש שם מצוי ראשון. זה כמו בית המקדש בירושלים. איך אפשר לחתוך? רואים יש מן השמיים יורדת. יהודי בירושלים לא יכול לחתוך. בעניין חודש סיוון, שהוא החודש השלישי מניסן, זמן מתן תורתנו, שמכוחה מתקיים העולם. באופן של גילוי, אחר גילוי, אורו של האין סוף שמתפשט בכל דבר קטן וגדול, זה העולם שלנו, שבפועל אנחנו רואים אותו. הוא גלוי. ממה זה בא? מהתורה. הסתכל, בוא ראית. איך עובר הפסוק? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. חזל במדרש אומרים שהשביע הקודש ברוך הוא את המעשה בראשית. שאם יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לא, לא עשינו עסק. חוזרים את הדבר. אין צורך בכם. חודש תשרי, עניינו עבודת בעלי התשובה. חודש תשרי, יש לנו ראשנה, כיפר. בחינת ועמך כולם צדיקים. עד שהגמרא אומרת ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. איך אומר שיר השירים? כפלח הרימון, רקתך. אומרת הגמרא, מה זה רקתך? הריקים שבח. היהודים הכי רחוקים מלאים מצוות כרימון. כל כך הרבה גרעינים יש בפנים. וזו הבחינה של כתר. קוף, מאה. היינו כתר ייתנו לך בכל העולמות. מאה ברכות. וימצא בשנה ההיא מאה שערים. וימחהו השם. זו הברכה שהוא מוצא מאה שערים. זה חודש תשרי. כסלב, שהחודש השלישי מתשרי, תשרי, חשבן, כסלב, הוא מתן תורה כמו בחודש סיוון. אבל בחודש סיוון היה מתן תורה איך? בגילוי. לעיני כל העולם כולו. המדרש אומר כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בכל העולם, סליחה, נתן תורה לישראל, בכל העולם כולו, עוף לא צייץ, ושור לא גאה, כל העולם משתתק ויקשיב, אנוכי השם אנוכיך. כל העולם. בחנוכה הייתה בחינה אחרת, של פנימיות התורה. שמן, ססון מחבריך. וכמו שמעשה התשובה זה למעלה מן התורה, כי הנפש החוטאת מה דינה? תמות. התשובה היא מעבר לתורה. התשובה קדמה לתורה, השורש שלה. תשובה קדמה לעולם. ואמרנו שהעולם נברא מכוח זה שהסתכל באורייתא. אז הייתה תשובה לפניכם. הרי תשובה הייתה עוד לפני התורה. על כן היא מועילה על מה שאדם פוגם בתורה. כי הייתה לפניו. ובפרט שרעיון התשובה נלקח מהתורה עצמה. שוב הישם עד ישראל, שוב הישראל השם אלוהיך. ושבת עד השם אלוהיך. מצווה מן התורה. והסכמת בעל דין, שזה הקודש ברוך הוא, כמאה העדים. הוא מסכים. שתעשה תשובה. ככה דברים לגבי גילוי פנימיות התורה. כי שורש גילוי פנימיות התורה בחודש כסלו רבותיי, משום שבמתן תורה של חודש סיוון, התורה ניתנת על כל הצדדים של הפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. וגם תורה חדשה מאיתית תצא, שמדברת על ימות המשיח, גם זה היה בסיני. הגילוי העמוק בתורה, העמוק ביותר של ימות המשיח, התקבלה בסיני. משום שהתורה שיש בידינו עכשיו, היא בחינה של הבל לגבי תורת משיח. תורת משיח תהיה כולה חידושים על חידושים, נגלה פנים עמוקות שבעמוקות שעד היום לא ראינו. אבל זה קיים בתוך התורה. ולמרות זאת, תורת הנשתא, פנימיות התורה מצויה בהלם, במתן תורה בכל סיוון. מי שמקבל את התורה על כל צדדיה, הוא אחד, משה. משה רבינו בלבד מקבל את כל התורה על כל הפנים שבה. אבל כשמשה יורד ומלמד את בני ישראל, כבר לא כולם יושבים בבית המדרש של המקובל האלוקי הגדול משה רבינו. לא כל אחד. כלומר, שם כבר היה הסתרה של הנסתר. לכן, גילוי בחודש כסלב של הפנימיות של התורה היא דווקא בשלישי מתשרי. משום שבחודש כסלב יש אור גדול שמתגלה בעולם, והאור הגדול הזה הוא גדול מכוחו של סיוון. ואמר האדמו"ר מכאן, היות שכסלב הוא זמן של גילוי תורה, גילוי אור חדש שבתורה, אור הפנימיות והחסידות נמשך בעולם, גילוי חדש הוא בעצמו נס מעל הטבע. ואנחנו יודעים שגדולי החסידות, רק לא מזמן עשינו התוועדויות. מתי יצא שמעם לעולם? כסלב, יד כסלב, רב כסלב. אנשים גדולי עולם החסידות וכסלב. אך עלינו לדעת שגם הנהגת הטבע היא בחינת נס. אנחנו רגילים למציאות היומיומית. אנחנו לא חושבים שזה נס, אבל זה נס גדול. השפת אמת אומר, מה זה נס? בלשון להרים, להתרומם. נס להתרומם. כך הוא מסביר. מה זה נס? יש שיר שאני יודע ששרו פעם, כשהמדינה שלנו הייתה קצת עם אידיאולוגיה. האמינה בעצמה. אז היו שרים, שאו ציונה נס בדגל. מה זה שאו ציונה נס בדגל? תרימו את הדגל! להרים! שאו ציונה נס בדגל. וההבדל שהטבע הוא גילוי בהתמדה ובקביעות, אנחנו רואים, הכל פועל. ולכן אין בעל הנס מכיר בניסו. עד שיכול חד ושלום מישהו לחשוב שאין דין ואין דיין. והכל פועל בדרך הרגיל, ויש חוקים וכללים. אבל כשנראה נס, שיש פתאום שינוי בריאה, באופן שלא רגילים לו, אז מבינים שגם הטבע הוא נס. כי אף אחד לא אומר שזה ימשיך ככה כמו שזה עכשיו. לכן, היה בחודש כסלב נס חנוכה. חודש כסלב היה נס חנוכה בשמן דווקא. כי השמן רומז לרזי דרזין, סוד הסודות. אנחנו יודעים שהשמן הוא לא הפרי עצמו. השמן הוא תוצר פנימי של הזית. הוא משהו מתוך הפרי. אבל אנחנו גם יודעים שהשמן שהדליקו בו את המנורה זו הטיפה הראשונה בלבד. אתם יודעים כמה לוקח לארגן שמן טהור למנורה? כאשר מכל זית היו רוצים את הטיפה הראשונה, זהו, גמרנו, רק זה. השאר היה הולך לשמן לסלט. או למנחות, נסחים. אבל למנורה, טיפה אחת. זהו. זה מדהים. כי השמן הזה, הטיפ-טיפה הזה, זה התמצית של כל הזית הזה. כי ככל שמתקרבים, מי שראה פעם כבישת זיתים, ככל שאנחנו יותר לוחצים ולוחצים, ומגיעים לגרעין, גם יש את הפסולת של הגרעין, כבר מורבב בשמן, והשמן זה כבר לא כל כך זך. השמן הנקי ביותר זה הלחיצה הראשונה. זה הפסור, סוד השמן הפנימי ביותר. כמו שנאמר לאהרון הכהן הגדול, שאנחנו קוראים פרשת בעלותך, כתוב שם, בעלותך את הנרות, אמרו פני המנורה, יאירו שיבת הנרות. ראשי במקום מביא, בלשון המדרש, שאהרון התעצב בליבו. אמר, מה? איזה... לא יהיה בית מקדש, תמענו, נגמר לי עבודה, זהו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. ושם הראשי אומר, שזה רמז לו על החשמונאים, על נרות חנוכה. נכון שלא יהיה בית מקדש, אבל הנרות הללו שאתה מדליק ידלקו לעולם. מה שאין כן, הנשיאים שיקריבו, יקריבו ונגמר. עבודת הקורבנות, לצערנו הרב, לא חזרה עדיין. והוא נשלמה פרים שפתנו. אנחנו רק מפללים כנגד קורבנות. לכן נרות חנוכה, המעלה שלהם יותר מנרות המקדש. משום שנרות המקדש לא קיימים לעולם. נרות חנוכה, רבותיי, קיימים לעולם. על כן, אמר האדמור, כשאמרו חזן, נר חנוכה, איש וביתו, רמזו כי נרות נר חנוכה, נפש ורוח של איש, זה הקדוש ברוך הוא, שנקרא השם איש מלחמה, השם שמו, הוא בבחינה של ביתו, היינו בית המקדש. שיהודי מדליק נר חנוכה, הוא כהן גדול שמשמש בבית המקדש, הוא מדליק את המנורה. אתם מבינים איזה גדלות, איזה קדושה יש באותו רגע שמדליקים נר חנוכה? אתה עכשיו כהן גדול, לבוש בבגדים של כהונה גדולה, חושן ואפוד, ציץ, נזר הקודש על ראשך שכתוב עליו שם הוויה, ואתה מדליק את המנורה. כי הנרות ההם אינם, ואלה לעולם שלך גדולה משלהם, נרות חנוכה. שיבנה במהרה בימינו. גילוי העתיד משיח בן דוד יבוא ויגלנו איך בכוח של נפש ורוח של איש יהודי. אמר האדמו"ר פעם על המגילה, כתוב איש יהודי היה איפה? בשושן הבירה. מי שמכיר בבית המקדש יודע שהיה שער בבית המקדש שקראו לו שער שושן. איש יהודי היה, איפה? בשושן, הבירה, הבירה, בירתנו, בירת הנצח, עיר הקודש, ירושלים. כשיהודי מדליק נר חנוכה, הוא ככה, הוא עומד בשושן, הבירה, הוא מדליק את המנורה. נשמה טהורה שנתת בי. כי הנשמה של הקודש ברוך, של האדם, זה מדילי נפח, זה מהקודש ברוך. והיא צריכה להיות משפיעה על הבית הפרטי. ולכן חנוכה הראשי אומר, אין מילה חנוכה סתם. כשמדובר על כלי המשכן, אנחנו מבינים שמשה חונך את המשכן, אבל כתוב בספר דברים, פרשה כי תצא. מי שבנה בית ולא חנכו. אומר רש"י במקום, מה זה חנכו? הכנת הכלים לתפקיד שבעתיד הוא יצטרך לעשות. כשאני מביא ילד לעולם, אני מכין את הכלי, אני צריך להכין את הכלי שפעם הוא יהיה איש יהודי היה בשושן הבירה. זה לא בין פעם אחת, אבל זה צריך לעבוד, צריך להכין את הכלים, צריך להכין את הילד. אז להתרגל שהוא קטן, ליטול לו ידיים, וכשהוא מתחיל להשמיע קולות, להתרגיל אותו בברכה של נטילת ידיים, או להגיד מודה אני, אבל להכין את הכלים לקדושה, שכבר הוא יהיה בדען, איך כתוב בחז"ל, אבי מלמדו, תורה ציווה לנו משה. מיד שיש כלים להכניס בהם את התוכן. ועד זה החינוך של הבית, בנים ובנות, בדרכי עבודת השם והמידות שצריכות לכך. כי בכך הופך הוא את ביתו למקום השראת השכינה ושכנתי בתוכם. ורבותיי, שימו לב, בתוכם זה משהו פנימי. זה האסתר. זה טבע, אנחנו רגילים לחיות, הכל בסדר. אבל באסתר בפנים, קודש הבריך הוא נמצא, נשמה תורה שנתת בי. ונראה דבר יום ביומו, באופן של המשכה, כוללת את כל האורות כולם. אלא שהמשכה, זו מה שאומרת הגמרא, איש וביתו, בנר אחד, יוצאים ידי חובה. משום שהנר הזה כולל את אור אין סוף לכל אחד ואחד מבני הבית. והוא העיקר. כי באמת, כמו שאמרנו, עיקר הדין, נר אחד מספיק, כל יום. המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל זה לגבי ההוספה. אם מוסיף והולך או פוחד והולך. אבל אין מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל שנר אחד מספיק. כולם מסכימים. כי הנר האחד, כמו שאמרנו, הוא הקנה האמצעי, הוא השורש של כל האורות כולם באחדות אחת. ולכן, המשכה הזו, איש וביתו בנר אחד, ביותה כוללת את האור אינסוף, לכל אחד מבני הבית, הוא העיקר. אלא שהמהדרים מן המהדרים, אלו שמשפיעים מן הכלל אל הגילוי. רבותיי, עד לנקודה הנמוכה מכולם לא מבטרים על אף אחד. יש הלקת נורות חנוכה, כל אחד יכול להתייחד. אפילו יהודי שבא רק לנורות חנוכה. כי אתם יודעים למה? יש סופגניות. זה טעים. לא משנה. עד הנקודה הנמוכה ביותר. בהיות מהדרין, מלשון הדר וקיבלוה. כי זה יכול לעורר אותו לקבל מחדש עול מלכות שמיים. נר לכל אחד ואחד. וזה על מנת לכלול את כל כללות האורות, עד קטן כגדול, כדי שיהיו כלים ראויים להשראת שכינה ותיקון עולם במלכות שדי. וזה דווקא במצווה של חנוכה, שהיא מצווה דרבונן. דווקא בזה. משום ששורשם יוס, הוא מסתובב, הוא מתבסס על ייחוד עליון שנקרא שלוש ראשונות, כתר, חוכמה ובינה. לכן אנחנו אומרים בברכה, להדליק נר חנוכה. שימו לב, להדליק נר חנוכה, למד של להדליק, נון של נר, חנוכה, חטא, נחל, ראשי תיבות, נפשנו חיכתה לשם. אנחנו אומרים להדליק נר חנוכה, אנחנו אומרים לכל יהודי, נו באמת, הרי אתה מסכים שנשנו חיכתה לשם. והנה ככה נבין את מאמרנו, הנרות הללו אנחנו מדליקים, כי אנחנו שרים אחר כך. אנחנו אומרים, בכל מצוות שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודש. למה אנחנו אומרים את זה כך? שלא יאמר אדם שדווקא נר אחד בכל לילה קדוש, וזה עיקר המצווה, אלא כל המצוות שיש בימי חנוכה, שזה מדליק נר איש וביתו בלבד, וזה מדליק נר לכל אחד ואחד, וזה מוסיף והולך, וזה מדליק שמן, וזה מדליק נרות, וכל שאר המנהגים, לשחק בסביבון, לאכול סופגניות, לשיר, הם בכלל מצוות שמונת ימי חנוכה. וכל מצווה של המהדרין מן המהדרין, והמהדרין מן המהדרין, וכל אחד מבני הבית מדליק ומוסיף, כולם הם בחינות של קודש. ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. לא להגיד, מספיק נר אחד. כי באמת, מעיקר הדין זה בסדר. לא להסתפק בזה. אלא באמת להוסיף ולהוסיף כל אחד כפי מנהג אבותיו. כי גילוי גדול זו של פנימיות התורה, נר חנוכה, בכל שמונת הימים הללו, בא אל הגילוי לכל אחד ואחד. על מנת שיקבל מאור אין סוף שמסתתר בלהבה. אש שלהבת יה בתוך הלהבה הזאת, את הכוח לפעול באופן של מוסיף והולך כל ימות השנה. יש לנו סוד מהגדולים, מהאדמו"רים, שנרות חנוכה שמסתכלים בהם ויודעים את הסוד, רואים דברים מדהימים, רואים ישועות, נחמות, נרות חנוכה, כי זה אור אין סוף. ורבותיי, תאמינו בזה היטב, אתה מדליק אומנם גפרור, אבל זה אור אינסוף. גם במזבח היו צריכים אש של מטה, ואתה יורדת אש של מעלה. היו צריכים את הצעה מערכה, היו צריכים לקחת גחלים מן המזבח. אנחנו האש של מטה. אבל בנרות חנוכה רואים דברים עצומים, וכל יום ויום מתווסף עוד אור, ועוד ראייה. וכל אחד יכול. רק שידע שהוא איש יהודי שעומד בשושן הבירה, הוא מדליק את האש, את האור אין סוף, אליו ומשפחתו וילדיו ולעם ישראל. לכן, מגודל האור הזה, שבשמונת הימים, זה נס, הנהגה מעל הטבע, מעל הרגילות של כל בן אדם. יש לעבוד את הקדוש ברוך הוא בהתלהבות של נר, נפש ורוח, באופן של להודות ולהלל לשמך הגדול, ולא להשתמש באור הזך הזה בגשמיות על מנת למנוע שבירת הכלים. צריך את הכוח של הקדושה הזו לספוג פנימה, ועם זה להמשיך בכל השנה. אלא שמוסיף והולך בלקיטה. יש לנו כלל, לא כלל, אלא שרוצים להגיד בסוגיית ייאוש שלא מדעת, שהגמרא לומדת, יש דבר שנקרא לקוטי בתר לקוטי. כלומר, יש שם שאלה, אם אני עכשיו נמצא ליד שדה, ואני רואה שיבולים, האם כבר אני יכול לקחת את זה, או שזה של עניים של עיר אחרת, או שזה עדיין של העניים בעיר שלי. אז הגמרא אומרת כך, עניים של עיר אחרת, בטח אומרים, עזוב, בטח העניים של אותה עיר כבר עשו ביש, לא נשאר כלום. אז מבחינת זה הם התייאשו, אז זה הפקר. אבל מבחינת העניים של העיר, אולי נשארו עוד עניים בעיר, אז איך אתה נוגע בזה? אומרים לך, תראה, אם זה לקוטי, בתר לקוטי, אתה כבר יכול גם כן. מה זה בלקוטי, בתר לקוטי? יש דעה שאומרת שזה עניים זקנים, שולחים על מקל, וכל שתי צעדים, אך, קרח, צריכים לעצור. אז כל מה שיש הם רואים. אז ודאי שכבר לא נשאר כלום. עדי כבר, מצאת איזה שיבולת, אתה יכול לקחת, כי העניים כבר כולם התייאשו. לא, זה אחד ההוכחות למחלוקת בין אביי ורבא לגבי ייאוש שלא מדעת, אם זה ייאוש או לא ייאוש, לא, לא המקום להאריך כאן. אבל זה ליקוטי בתר ליקוטי. אדם צריך לדעת שכל יום שמדליק נר חנוכה, זה ליקוטי בתר ליקוטי של ניצוצות הקודש באור הנרות של חנוכה. על מנת להביא אותם אל הטוב המקווה, לעשות לקודש ברוך הוא דירה בבית שלנו. לאחר חנוכה, שם זה צריך לבוא לביטוי. שהאור של חנוכה משפיע על הבית אחרי חנוכה. ובכוח שמן נרות החנוכה, נהיה ניצולים מדינים קשים ומרים. העלית משאול נפשי, חיתני מיור דיבור. שימו לב, העלית משאול נפשי. מה זה?
שמן.
שמן. משאול נפשי, שמן. כוח הדקת הנרות. אדם ידע שהוא יכול לרומם את עצמו וביתו וכלל ישראל, רק באמת תאמינו, כי יהודי שמדליק נרות חנוכה, הוא כמו כהן גדול שמשמש במקדש, הוא כמו מרדכי בשוער שושן הבירה. ולכן צריך לעשות ביימה ויראה גדולה הדלקת הנרות. וזה כוח עצום ואדיר בחינוך. יש המשך, אבל זה כבר לנר שני, תקראו בבית בנר שני, יחד עם המשפחה. אנחנו נעבור לפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת וישב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פרשת וישב דרך הפרשה שאני די שמח בה. אומנם מסופר בה דבר נורא והיום שיוסף יורד למצרים, אבל כשאני קורא את הפרשה, יש לי שמחה פנימית. ולמה יש שמחה פנימית? כי מצד אחד יש פה גלות, גלות של יוסף, ריחוק מאבא. דבר שנעשה על ידי אחים, שהרבה פרשנים ומפרשים ישבו על המדוכה הזו וניסו להסביר את ההתנהגות של אחיו של יוסף. אנחנו רואים שיעקב אבינו בסוף פרשת ויחי, פרק ממתת, כשהוא מברך את בניו, הוא לא חוסך את לשונו מכמה וכמה על העניין הזה. הרשי והרמב"ן שם מנסים להסביר את ההבדל העקרוני על מה שנאמר לשמעון ולוי אחים, לחמאס מכורותם. אז לא ניכנס לזה עכשיו בעניין הזה של פרשת ויחי. אבל מה העניין של וישב? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שפרשת וישב אומר המדרש משל מדהים. משל לאחד שהיה מהלך בדרך וראה קט של כלבים, קבוצה של כלבים, והתיירא מהם. אז אני זוכר, אני בעצמי שהייתי בקור קטינים, עשינו ניווט במקום שנקרא גבעות גורל, כך קוראים למקום. שם יש את הבדואים, אוהלים של בדואים בשטח. והיה לנו מרחק גדול ללכת, הלכנו ככה כמה עשרות קילומטרים באותו לילה, אז הורידו את כולם בצומת שוקת, ולך להתראות כל אחד עם המפה שלו והציר שלו. טוב, ואנחנו הולכים בחושך, אסור לפתוח את המפה, צריכים לזכור בעל פה. אתה הולך והולך והולך, ואני זוכר שאני מחפש איזה נקודה, כדי להגיע, אני צריך להביא את האותיות שרשומן שם בשטח. ואני אומר, אני נמצא בנקודה, אבל אני לא מוצא כלום. אבל לפני זה קידמה אותי עדת כלבים, שהתקרבתי למאהל הבדואי הזה, אני לא ראיתי אותם, כי היה חשוך, אבל לא יכולתי שלא לשמוע אותם ואת הנשימות שלהם, ואני אומר לכם, היה לי פחד נורא. אתה לא יודע מאיפה זה בא, אתה לא רואה כלום, והם נובחים, והם נושמים לידך, ואתה לא יודע מה זה להתנפל. ואני אתקרב שם על האוהל הזה, שזה המקום של הנקודה שאני צריך. יצא משם איזה בדואי אחד, עם עיניים של ישן, באמת, הוא התעורר מהנביחות של הכלבים. אמר לי, אתם החיילים, טוב, תרשום, 38 ג' אדום. זה היה באמצע האוהל שלו כנראה. זהו, ממשיך הלאה. אני המשכתי הלאה. אדם רואה קאט של כלבים, הוא מתיירה, הוא מפחד. אמר עכשיו, אומר המדרש, ישב לו ביניהם. כך כיוון שראה יעקב אבינו את עשיו ואלופיו, שמנויים לשמותם בפרשה, סוף הפרשה הקודמת, אלוף עשיו, אלוף עשיו, אלוף עשיו, אלוף תמנע, אלוף אדום, נתיירה מהם וישב לו ביניהם. לכן כתוב בישב יעקב. מדרש שמצריך באור עמוק. איך זה? יעקב אבינו, מה, אתה מתיישב עם העשבים האלה? מה לך לך עם העשבים השוטים האלה? נכון? בואו נראה איך האדמו"ר הסביר. אמר האדמו"ר זצ"ל שצריך עיון בכוונתם של המדרש. כשרואה אדם שבאים עליו צרות, לא יבקש עצות איך לברוח מהצרות, אלא מתוך הסבל עצמו עליו למצוא מקום שמתוכו, מתוך המקום הזה, את צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. צרה אותיות רצה. זה מתהפך. מתוך הצרה יש את נקודת המוצא. כלומר, כשהאדם מקבל מקודש הבריך הוא איזה הסתרה קטנה, מיד הוא בצרה. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה, שים לב, אתה עכשיו בצרה, נכון? איפה הבעיה? בצרה או מה שהביא לצרה? בשורש. מה שהביא. כלומר, בצרה עצמה מה יש? את הפתרון. אז תסתכל ואל תברח. כי אם אתה בורח, מה ירדוף אחריך? הצרה תמשיך לרדוף, כי לא פתרת כלום. שיאמין בלב שלם שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא. וכל הצער אינו אלא הסתר פנים. בעוד שבפנימיות הכל טוב. וכל מה דאביק ושבריחו, הכל לטובה. וזהו שנאמר במדרש, וישב ביניהם. כי באמת, אלופי עשיו, ויעקב יושב. עם מי? עם אלופי עשיו. הם שולטים. הוא מתיישב. המשיך האדמו"ר ואמר שמובא במסכת סנהדרין, כל מקום שנאמר וישב, אינו אלא בצער. איך אומר רש"י מיד במקום? וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ נען, לא די להם בצדיקים, שטוב להם בעולם הבא, גם רוצים לשבת פה במנוחה. רצה יעקב לשבת בשלווה, די, כל כך הרבה שנים לא בבית, עובד עם לבן הרמאי, כבר הגיע לעשיו, עבר אותו, די, מספיק, נו. אבל מכירים את זה, לא? די, רוצה מנוחה, איש תחת גפנו, תחת עינתו, לשבת בבית המדרש, ללמוד עם הנכדים, עם הילדים. די, מספיק, די, תן לשבת. אבל לקודש הבריחו, כן, אני אתן לך מקום לשבת, אבל לא פה. זה לא, לא מתאים. לא זוכים בשני שולחנות בבת אחת. לכן, היה אומר האדמו"ר, הנה ידוע שעשיו שונא ליעקב. איך אתה אומרים? הלכה. עשיו שונא ליעקב. כלומר, אין מציאות אחרת. גם אם שהם נראים אחרת, אז זה בכאילו. לא, הם שונאים אותנו בשורש. וביותר גדלה השנאה כשרואה הגוי, תושב המקום, אחד שגר איתו, שיהודי מחשיב את עצמו גם כן לתושב הארץ. אני מרגיש בבית, וישב. ותובע בפומבי את הזכויות שלו. אנחנו פה בארץ ישראל, אומרים שלום, באנו הביתה. אנחנו בבית, זה שלנו. זהו, אני רוצה זכויות. תראו מה קורה מסביב. לכן, אז יאמרו, הם, הווה נתחכמה. כי עם ישראל רב ועצום ממנו, מחפשים דרכים, וכל עושרו, איך אומר לבן, ממני. זה היה אנטישמיות תמיד. הם מתיישבים פה, מרגישים מה שהם רוצים, תופסים את הכלכלה, הכל בא ממני, מהגוי. ולקח כל אשר לנו. לכן החוב על ישראל לדעת, כי הוא בעצם נמצא אך ורק על אדמת נחר, בגלות, בחוץ לארץ. ולא זה המקום אשר נאמר עליו, שזה ארץ ישראל, פה אשב כי הביתיה, עד שישוב השם שבות עמו. ואז הם לא יגידו את זה יותר. וזהו שאמרו חז"ל, כל מקום, בכל מקומות הגלות שלנו, שנאמר וישב, שעם ישראל אומר וישב, פה אני אשב, גם אני תושב ואזרח כאן, אינו אל הצער. שצוררי ישראל בשומעם לשון שמדברת גדולות, לא ינוחו ולא ישקוטו עד שישימו חד ושלום קץ לשלום ישראל. חפשו וירדפו את היהודים. על כן, כתוב בפרשה שלה, וישמע ראובן ויצילהו מידם. התוכנית הסודית הפנימית של ראובן היה, שאומר לאחים, השליחו לבוא, ויד אל תהי בו. לא אנחנו נהרוג אותו. אומרת התורה, הוא רצה פשוט לבוא אחר כך, ולוציא את החוטה, שלח אותו לאבא. וזה מה שאומר האדמו. כמאמר המדרש, אילו היה ראובן יודע שהתורה תכתוב עליו, שקודש ברוך הוא יכתוב על הפנימי שלו באמת שזה אמיתי, וישמע ראובן ויצילו מידם, אז שם אותו על הכתפיים והולך איתו לאבא, כנגד כולם. כי באמת כוונתו הייתה אמיתית. וקשה לכאורה. וכי היה עושה את זה כדי להתפאר? למה הוא יצא את זה? להגיד, אני הצלתי את יוסף, לבוא לאבא יעקב, להגיד לו, אבא, מגיע לי צ'ופר. הבאתי לך את יוסף, אתה יודע מה היה? מה? כמעט הרגו אותו, רצו אחים לשחוט אותו? מה? בשביל מה עושה את זה? מה הרעיון? אך העניין, כשאדם עושה מצווה, צריך לעשותה בלתי להשם לבדו, בלי שום פנייה אחת ושלום. והיה ירא ראובן, כיוון שנתרחק מאביו, בשביל מעשה שהיה, אתם זוכרים? כשמתה רחל. ויעקב העביר את הציוד שלו לאוהלה של בלהה, שהייתה שפחת רחל. ראובן בא, לפחות חלק מההסברים, ומעביר את הבית, הבית של אמא. אמא לאה, מה זה? כי בלהה הייתה שפחת רחל. לאה הייתה אישה. אמר, רגע אבא, סליחה, אתה צריך לעבור לכתובת הזו? למה אתה עובר לכתובת אחרת? זה לפחות אחד מהדרשות. ועל זה באמת בפרשת ויחי אומר לו יעקב אבינו, ראובן, כן? מה אומר לו? פחז כמים אל תותר, כי עלית על יצועי עלה, ולוקח לו את הבכורה ומעביר את המלוכה, ומעביר ליהודה, כי ראובן היה צריך להיות המלך, כבכור. בשביל המעשה הזה, זה כבר היה. אם ישיב את יוסף לאבא, יתקרב אליו בשביל זה לבביו. יעקב עכשיו יחזיר לו אהבה גדולה. והיה מתיירא שיתערב בזאת המצווה של יוסף פניות, שלא יעשה את המצווה בשלמות. אבל אם הוא היה יודע שהתורה תכתוב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, כלומר אם הוא היה יודע שהתורה תעיד עליו שכוונתו באמת הייתה להציל אותו בלי שום דבר אחר, היה מזדרז להציל אותו על כתפיו, הולך לאבא. לכן מה הוא עשה, רבותיי? הוא לא לוקח אותו על הכתפיים מיד לפני כולם והולך, אלא שם בבור, אני אלך לסקי את העניתי, אני אחזור, אני ארגע, אני אבחן את עצמי בינתיים. ואז אני אקח אותו לאבא. ורמז לכך, אנחנו רואים אצל יוסף. כאשר יוסף נמצא במצרים אצל פוטיפר, ואשת פוטיפר מנסה להחתיא אותו, כתוב והיא כדברה אל יוסף יום יום, כמו שהיא התכוונה לשם שמיים. חז"ל אומרים שמובא שראתה בהיסטורולוגין שלה, הייתה לה כנראה קלפים, היא הייתה קוראת בקלפים או קוראת בקפה, היה לה איזה דרך קישוף או כזה או אחר, שעתידה להוליד ממנו בן. ולכן אמרה, זה ממני. אז קדימה. למה אני מחכה? כך בוודאי ליוסף היו דמיונות שזה רצון השם. למה? כדי להגדיל את הניסיון. והיה לו ספק, אולי היצר טוב הוא מי שמסית אותו לעשות את הדבר עבירה, או לא. לכן אנחנו רואים, והיא כדברה אליו יום יום, לא פעם אחת, הרבה. היה פה ניסיון גדול, גם אצל יוסף. היה בחינה כל הזמן. כן, לא, כן, לא, זה יצר טוב, יצר רע, יצר רע, יצר טוב, הוא לא ידע. וכשראה שהיצר מסית אותו יום יום, הבין שזה היצר הרע. כי דרכו של יצר טוב, רבותיי, וזו נקודה חשובה, ועד פה מזיג, נותן לנו פה נקודת אזהרה גדולה. יצר הטוב דרכו להציע לאדם פעם אחת לעשות טוב. זהו. יצר הרע נוגס אותו בלי ערב כל יום, 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 יום. שיש לך דבר פתאום שאתה רוצה להרגיש טוב, שאתה רוצה לעשות, תדע, זה יצר רע, זה סתירה, יצר טוב. אם כל יום אתה רוצה לעשות איזה משהו שהוא לא בסדר, ואתה מסתפק, תדע שזה יצר רע. ולמה? כי יצר הרע תפקידו לנסות אותך. אתה שאתה לא מבין בניסיון, הוא לא יפסיק. אבל יצר הטוב, הוא זה שתעשה טוב, עשית נגמר. אז נגמר, עשית את הטוב, נגמר. יבוא עם הצעה יותר טובה, אחרת. אבל יצר הרע, אם לא עמדת בניסיון, לא, הוא לא יפסיק. הוא ינסה להכשיל אותך עוד ועוד ועוד. זה דבר גדול, רבותיי. אפשר לדעת מה זה יצר טוב, מה זה יצר רע. שעולה דבר טוב, עשו אותו מיד. לכן חזל אומרים שבא דבר אדם, משהו במחשבה טוב, מה אומרים לו? אל תדחה, עשה עכשיו, מיד. כי זה בא עוד פעם. זהו. לכן, זה הצ'אנס של החיים. זה כל פעם שמציעים לך הצעה טובה, שעולה לך במחשבה הצעה טובה, תעשה אותה מיד, לא דוחים. לא נדחים. לכן, על כן אמר בתחילת הפרשה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כמו ששנינו במדרש, וישב יעקב אמר הכתוב באיוב, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. זה על יעקב. לא שלבתי מעשיו, ולא שקטתי מלבן, אלא הייתי נזהר מכל משמר ובוחן את דרכי בבחינת יום יום, לראות האם יש בהם מהסחת היצר, והיא כאומרם אליו יום, יום ויום גם אצל מרדכי. מנסים אותו כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, תשתחווה, תשתחווה, תשתחווה. מה אתה לא, באמת, אתה מסכן את כל הקהילה, איזה יהודי אתה, אתה לא חושב על הכלל, על הציבור, מה? בטעמים גדולים, חשובים, זה מבלבל. ולא שמע עלי. וזה סוד המילה, מגורי אביו. כי הזוהר הקדוש אומר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם, זה פסוק בתהילים. ככה זה, בוא תראה. כמה מקטרגין איתלי לברנש, כמה קטרוגים יש לאדם, מיום הדקות שבריחו, יאהב בי נשמת. מהיום שהקדוש ברוך הוא נתן נשמה לאדם. והי אלמה, בעולם הזה, כיוון דנפי, כיוון שיוצא ברנש לאוויר עד האלמה, לאוויר העולם, מיד, הזדמן להשתתפה בעדי יצר הרע. מיד שאדם נולד, דיק, יצר הרע מקבל און, דחיתת הפעלה. כמו שנאמר, לפתח חטאת רובץ, איך שאדם יוצא מהפתח, נולד, חטאת רובץ, ישר הוא נמתא, על המקום. שלום, אני שותף. מי ביקש ממך? לא שאלתי אותך. זה מה שנקרא בונוס, מקבל חינם. השתתף בעדי יצר הרע ותחזי, בוא תראה, דהכי הוא דעה בעירי מיום עד יתיילדו כולו. הוא בוער מהיום שבן אדם נולד, מהרגע הראשון שהוא נולד. נטרי גרמיו, צריך להישמר ממנו וערכין לברוח, לערוק מנגון הוא רע מהאש שלו. ומן כל הטרין בישים, מכל אותם מקומות של בושה, שאדם לא צריך להיות שם, כי באמת זה מבייש. וברנש מיד עתי לארמה גרמי, אדם צריך להרים את עצמו, את גרמותיו, את עצמותיו, גונורה בגין דייצר הרע, שרי בגבי, נמצא בתוכו, צריך להיזהר מהאש הזו. ומיד, אסתלה להרחבישה, הוא יביא אותו לדברים אסורים. כמו שכתוב בקהלת, טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. אומר הזוהר הקדוש, טוב ילד, דהו יצר טוב. שהוא ילד, למה הוא ילד? מיומין זעירי נימה, לברנש. הוא לא נמצא איתנו כל הזמן. אומר לנו הרי הקדוש, זוהר הקדוש, דה מתליסר שנין ואילך אימה, כמדית מה. ליצר רע יש בתק עלינו ב-13 שנים. ביום הבר מצווה, בא אורח. חוץ באורחים שמביאים מתנות, ונשיקות, וחיבוקים, ותמונות, מגיע האורח חדש. יצר הטוב מתחבר לאדם ביום י"ג שנים. רק באותו יום. לכן הוא באמת יצר רע הוא מלך כסיל וזקן אבל. יש לו ותק. לכן קשה לנו איתו. הוא חביבי מכיר אותנו טוב טוב.
זה לא
כסיל. כי הוא טיפש, הוא מביא אותך לשטויות. הוא כסיל, כי הוא לא מראה לך חוכמה. אבל הנער, הילד, זה יצר רע. יחסית אליו הוא ילד. תמיד הוא בפער של 13 שנים. אבל האדם יכול להתגבר עליו. כי אמרנו פעם, מה תפקיד היצר הרע? שתעשה רצון השם. מה תפקיד היצר הטוב? שתעשה רצון השם. כלומר, תיקח את יצר הטוב שלך, ובכוח שלו תחבר, תתנגד, תעמוד בניסיון, יצר הרע יגיד, איזה יופי, הוא הצליח. אז אם הוא הצליח, הוא על המדרגה. על המדרגה, נהיה בריון. זה כמו מתאגרפים, כן? יש משקל קל, משקל בינוני, משקל כבד. אתה עולה, בוא נעמים מולך, משקל קל. אתה עולה עוד יותר, נו, בוא נעשה עכשיו משקל בינוני, תחרות, בוא נראה מי מנצח. אבל בסופו של דבר, יצר הרע רוצה שתצליח. אין הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד. רבותיי, אף אחד מאיתנו לא התנסה ולו בניסיון אחד של אברהם אבינו. אחד. לא אמרו לנו, לך לך מארצך למקום שאני אגיד לך. גם כשבאנו לכאן, עבדנו ממטוס דרד ישראל. זה לא לפחות לאן אתה הולך. לא לקחו לנו את האישה לאיזה פריץ או לאיזה מלך, גוי. חטפו אותה. לא. לא, גם ציבור אותה ולשחוט את המן. זה ניסיונות שאנחנו לא נעמוד בהן. זה פשוט לא מתחיל אצלנו. לכן הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם במה שהוא יכול. קשה, נכון? קשה לך בניסיון? תדע שמה? שאתה יכול לעמוד בו ורוצים לתת לך מדרגה גבוהה יותר. למה הדבר דומה? יש תחרות ספורט. עכשיו, כל אחד יש לו, נגידו, את הזמן שהוא השיא שלו. לקראת התחרות הבינלאומית, מה אנשים עושים? עובדים קשה מאוד, יותר מהרגיל, כדי לשבור את השיא. אתה רוצה להגיע לשיא חדש? תעבוד קשה יותר. כי אחרי שנצלחת, אתה תעבור את השיא. כאשר יהודי מלחם בניסיון ומנצח אותו, נותנים לו את המדרגה הגבוהה שהוא בשביל הגיע. זה ויש של יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. בואו נראה, כי זמננו באמת מסתיים, מה שאומר הסבא. כתב הסבא הקדוש בהיכל הברכה על יהודה. אנחנו יודעים שבפרשה שלנו גם מסופר על יהודה, שיהודה יורד מעם אחיו, וירד יעקב מעם אחיו. סליחה, יהודה, נכון, וירד יהודה מעם אחיו. חז"ל אומרים שהאחים באו אליו בטענות קשות. אתה זה שגרמת לכל הסיפור הזה של יוסף. בגללך אבא יושב ולא מקבל תנחומים, ואבא יעקב יושב באוהל, אבל ואבל 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 ולא מפסיק, לא שבעה ולא 30 ולא שנה. וכעסו על יהודה, איך הוא נתן לעסק הזה להמשיך? איך אתה שעדיד להיות מלך? לא מולך. ויהודה פשוט לא עומד בזה. הוא עוזב את האחים, עוזב את המשפחה, ויורד אל איש הדולמי. אומר הסבא, ער בחורו. כתוב, ויקח יהודה אישה לער בחורו. מלא וב. בחורו, כתוב, בית חב וב, ריש וב. דין לחוד מלא וב. למה מלא וב? כי היה בו נשמת משיח, גואל צדק ביהודה. אבל צריך להמשיך את זה. לא יכול להישאר אצלו. ולכן הוא מתגלגל בפרץ, והוא זה שעושה את מעשה עם תמר. ונולד ממנו פרץ. לכן כתוב, ויקרא שמו ער. מה זה ער? כמי שמערה מים מכלי לכלי. הוא לקר והערה מזרעו אל תמר כדי שיבלד פרץ. שהוא עתיד להריג את הרע מכל הניצוצים הטובים שיש בהם. לכן הוא נקרא ער. ואילו לא עשה מעשה הרע הזה, שלא רצה להביא ילדים לעולם עם תמר, הוא היה מבחינת דוד משיח. מי? ער. ולא היה גלות בעולם. ודאי בזה. אתם מבינים רבותיי? ער מת על כך שלא הבין שהוא בחינה של איש יהודי היה בשושן הבירה. הוא לא הבין שהוא מביא סוף גלות ושבירת העולם. לכן כתוב, והשחית זרעו ארצה. לקח את כל הקדושה שהייתה בו והשתיך אותה לארץ. ועל זה אנחנו יודעים שאנחנו קוראים בספר איכה, בתשעה באב, חיו עם זהב, שלח קדם הטוב, שלחה לארץ. כאשר יהודי עומד בעזרת השם מחר לפני החנוכה, להקדים רבותיי, לא לשכוח, שבת, להקדים כחצי שעה לפני כניסת שבת, להדליק נר חנוכה. לא צריך לחכות על הנרות, כי כל מה שצריך בכל יום, כי זה ערב שבת. אבל לעמוד ליד הנרות דקה שתיים. אפילו לא צריך להגיד הנרות הללו. רק לברך, וזהו, צריך לרוץ למנחה. אבל, לעמוד רגע, ולהרגיש את אותה אנרגיה רוחנית גדולה של איש יהודי, כהן גדול, עומד עכשיו, כל אחד ואחד מאיתנו, גם הילדים, צריך להגיד להם את זה, לפני שמדליקים. שברגע שהם לוקחים את הגפרור ומקרבים אל הנר, הם עכשיו כמו כהן גדול בבית מקדש. הם כרגע מחברים את אור אין סוף עם עצמם. ובשבת, אחר כך בשולחן שבת, לשיר על הניסים ועל הפורקן והנרות הללו. ואני רוצה רק לסיים בדבר קצר מאוד. אנחנו יודעים שלכבוד שבת קודש, יהודי מתארגן גם בבית. שוטפים, מנקים, עורכים שולחן. יש שינוי במציאות. כשיש יום טוב, אותו דבר. משנים את המציאות. מתכוננים, הולכים לטבול במקווה. בית, אוכל מיוחד. הכל מיוחד. חנוכה, 8 ימים. יהודי בא מהעבודה, מדליק נר. אפילו לא מקלחת. אפילו לא חולצה לבנה. מפה. כלום, יהודי, מדליק, זהו. שום דבר מיוחד לא עושים לכבוד הדלקת נרות חנוכה. אז איך זה מסתדר, רבותיי, עם כל הדבר הגדול שאמרנו? שבת, וימים טובים, יש להם זמן כניסה וזמן יציאה. כניסת שבת, יציאת שבת. כניסת יום טוב, יציאת יום טוב. חנוכה, עניינו, כל הזמן. אדם צריך לחנך את הכלים כל הזמן, כל השנה, בכל מצב. אם היינו עושים שינוי מיוחד, היינו אומרים טוב, אז זה רק לזמן הזה. חנוכה הוא מעבר לזמן. הדלקת נרות חנוכה זה מעבר למציאות. זה גילוי של הפנימיות בנר. יהי רצון שהקדוש ברוך יאיר את עיני ישראל, כנסת ישראל, באור שבעת הקנים, ויבואו שבעת הרועים, ונחגוג יחד, בקדושה ובטהרה. כי באמת עיקר מצוות החנוכה, כפי שנפסק להלכה, אתם יודעים איפה זה? בתפילה. להודות ולהלב. זה עיקר המצווה של חנוכה. כשאנחנו מסתכלים בגמרא, במסכת שבת, אנחנו רואים שבאמת, מה עיקר מצוות חנוכה? ברכת המזון ב-18 להגיד על הניסים ועל הפורקן וזהו. באמת תקנו לומר לתקן גם נרות, אבל להודות ולהלב. כי הנרות היו אז, אצל החשמונאים, שהדליקו. ואחר כך, היו רק אומרים, על הניסים, על הפורקן, בלי נרות. זה היה בסדר גמור. כי עיקר הנס של חנוכה, שיהודי ידע שצריך להודות ולהלל. ולכן אנחנו לא מחליפים בגדים, לא עושים שום דבר מיוחד בבית. גם לא מתארגנים על עצמנו. כמו שאתה תלך להדליק. כי כיהודי בכל מצב שהוא נמצא. אם הוא גדול, ואם הוא קטן, אם הוא רבה, ואם הוא יהודי פשוט בשוק, כולם יכולים לזכות לאור נר החנוכה. באמת יהי רצון שבחג החנוכה הזה ירבו הניסים, ניסי ניסים, הנהגת מעל הטבע של הקדוש ברוך הוא, בכל דבר ודבר שקשור לעם ישראל, ושאויבינו הקמים עלינו לחלותינו, כמו שהיה עם יוון, כך יהיה איתם. והם נעלמו ונמצאים בספרי ההיסטוריה של העמים. ככה גם אויבינו היום נמצא אותם כתובים בספרי ההיסטוריה. ונצטרך להראות לילדים שלנו ממצאים ארכיאולוגיים כדי להוכיח שהם היו. עם ישראל ישכון לבטח, יושב ביד לבטח, כאשר הוא לבד, לא מתחשב בגויים, ובגויים לא התחשב, אז הוא מתחשב בקדוש ברוך הוא. שבת שלום, חנוכה שמח, ואני מזכיר, יום שלישי הבא, בעזרת השם, כאן נעשה טיש והדלקת נרות, 20:00, רק אני מבקש, תודיעו לרב בועז, כמה באים, כדי שנוכל להתארגן, כי זה באמת דבר גדול, לילדים ודאי, גם לנו, שלא יהיה אחד שיהיה פה בן העמא דחיסופה, שפתאום לא יהיה, יהיה חסר, זה לא יהיה נעים, אבל שתדעו לכם, אני כבר הכנתי, גם מחנוכה, גם דברים אחרים לילדים, שנחגוג באמת ונוכל לקבל מקדושת נר חנוכה, שיהיה לנו שבת שלום וקדושה מעליה.